שיחת היום עם מגיד המישרים הרב שלמה לוינשטיין.
שלום וברכה, שבת פרשת לך לך. ויאמר השם אל אברהם, לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך אל הארץ אשר אראך, ואעשך לגוי גדול, ואברכך ואגדלה שמך והיה ברכה. אז אחד מהניסיונות של אברהם אבינו, וזה ניסיון שעומד בשורה אחת יחד עם עקדת יצחק, הבעיה היא שלא ברור מה הניסיון. בוא נניח שבן אדם אין לו ילדים 20 שנה, ואומרים לו שבניקרגואה יש איזה רופא שמומחה בדיוק לבעיה שיש לו. אמנם הרופא הזה לוקח הרבה כסף, וגם אין שם יהודים ותצטרך לאכול גזר ומלפפון מי יודע כמה זמן. האם הוא ייסע לשם או לא? והתשובה היא כמובן, בטח שהוא ייסע. אומרים לבן אדם, יהיה לך פרנסה אם תיסע עכשיו להונלולו. הוא ייסע או לא ייסע? בטח שהוא ייסע. אז איזה מין ניסיון זה שהשם אומר לאברהם אבינו, לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך אל הארץ אשר אראך, אבל אני מבטיח לך, ואעשך לגוי גדול, אני אתן לך שם ילדים, ואברכך בממון, אני אתן לך הרבה כסף, ואגדלה שמך, אני אתן לך כבוד. אתה יודע מה בן אדם מוכן לעשות בשביל כבוד? תראו מה אנשים מוכנים לעשות בשביל כבוד. אז מה הניסיון הגדול כאן? והאמת היא שיש כאן שאלה נוספת. אומר האלשיך הקדוש, למה הקדוש ברוך הוא מתחיל עם ויומר? ויומר זה אמירה רכה. לעומת זאת, דיבור זו אמירה קשה. וכאן בהתחלה הוא אומר, ויומר השם אל אברהם, לך לך מארצך. ואחר כך כתוב, וילך אברהם כאשר דיבר אליו השם. אז הוא דיבר או אמר? והתשובה היא, באמת, כשהקדוש ברוך הוא הבטיח לאברהם אבינו כסף, ילדים, כבוד, אז באמת זו הייתה אמירה, זה לא כזה ניסיון גדול. הניסיון האמיתי היה שאברהם אבינו הצליח להתעלות מעל כל ההבטחות האלה ולעשות את מה שהשם אמר לו, רק כי השם אמר לו. ואז זה הפך להיות דיבור. לכן בהתחלה כתוב, ויאמר השם אל אברהם ואעשך לגוי גדול. אבל אחר כך, וילך אברהם כאשר דיבר אליו השם. באמת אברהם אבינו עשה את זה רק כי השם אמר, וכשהשם אומר את זה בלי כל ההבטחות האלה, אז זה דיבור. עכשיו, אם זה היה שהקדוש ברוך הוא אומר לאברהם לך, והוא לא אומר לו שום דבר, אז בסדר, הוא היה עושה את מה שהשם אמר לו. אבל כאשר השם מבטיח לבן אדם דברים כל כך גדולים, והאדם מצליח לעשות את זה רק לשם שמיים, אז זה הרבה יותר קשה. לדוגמה, מה יותר קשה? לצום ביום כיפור לשם שמיים, או לאכול את החמין בשבת לשם שמיים? מה יותר קשה? כמובן, שלאכול את החמין בשבת לשם שמיים זה יותר קשה. כי לצום ביום כיפור אף אחד לא נהנה מזה. אז אם אתה לא נהנה, אז למה אתה עושה את זה? לשם שמיים. אבל לאכול בשבת כולם נהנים. אז אם אתה נהנה, עכשיו תתגבר על זה ותעשה את זה רק כי השם אמר, זה הרבה יותר קשה. ולכן הניסיון של לך לך מארצך, שכשהקדוש ברוך הוא מבטיח גוי גדול, ועשך לגוי גדול ואברכך ואגדלה שמך, ובכל זאת וילך אברהם כאשר דיבר אליו השם, לא כי השם הבטיח הבטחות, אלא רק כי השם אמר, זה ניסיון לא פחות גדול מלעקוד את יצחק, שהרי לעקוד את יצחק ודאי שהוא יעשה לשם שמיים. אין כאן בכלל דיבור, ברור שזה לשם שמיים. מי יכול לעקוד את הבן שלו לא לשם שמיים? אבל כאן היו הבטחות, ואברהם אבינו מתעלה מעל כל ההבטחות האלה, וממילא זה היה הניסיון של לך לך מארצך. עד כאן דיבורים פשוטים, וזה אומר האלשיך הקדוש. רק נוסיף על זה עוד מילה אחת. האם יש מצב שאנחנו מסוגלים לעשות מצווה לשם שמיים לגמרי? זאת אומרת, לא בשביל כבוד, ולא כדי שאנשים יראו או יגידו ויספרו, ואפילו לא בשביל שכר בעולם הבא. יש מצב שאנחנו מסוגלים לעשות את זה? מאוד מאוד קשה. מאוד מאוד קשה וכמעט בלתי אפשרי. ולכן, המצווה היחידה שאדם באמת עושה בלי שום פניות, בלי שום דיבורים אחרים, זה ברית מילה. כאשר אדם נכנס לבריתו של אברהם אבינו בגיל 8 ימים, הוא ודאי שהוא עושה את זה, רק הוא אפילו לא לשם שמיים, הוא בכלל לא בעניין. וייתכן שלכן אומרים, כשם שנכנס לברית, בלי שום פניות, בלי שום מחשבות זרות, כן ייכנס לתורה, לחופה, ולמעשים טובים, שמברכים את הרחני מול, שיזכה גם את המצוות שהוא יעשה בעתיד, לעשות את זה כמו שצריך, כן ייכנס לתורה, לחופה, ולמעשים טובים. וזה נפלא מאוד. עכשיו, יש לדון. אברהם אבינו עמד בניסיון של לך לך מארצך. אבל זה אברהם אבינו, כן? והשם דיבר איתו. השם דיבר איתו ואמר לו, לך לך. אז בסדר, זה ניסיון, אבל אחרי הכל זה... אחרי השם דיבר איתו. האם אלו היהודים שגלו מספרד, כיוון שאמרו להם, או שתנשק את הצלב, תתנצר, או שתלך מפה. והיהודים האלה עזבו. וזה לא מדובר על אברהם אבינו, זה מדובר על יהודים פשוטים שכתוב להם בתורה שאנוכי השם אלוקיך ולא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי, ולכן היהודים האלה נתנו נפשם בכפם והלכו. זה לא יותר? מה אתה עושה עסק מאברהם אבינו? אברהם אבינו עשה עקדת יצחק, זה נכון. וזה דבר גדול מאוד. אבל כמה יהודים אחר כך הקריבו את עצמם, את הילדים שלהם, על מזבח האמונה? כמה יהודים צעקו שמה ישראל בתוך התאי הגזים? וזה לא אברהם אבינו שהשם דיבר איתו. זה היהודים שלמדו בחיידר, ואמרו להם שהקדוש ברוך הוא התגלה במעמד הר סיני, והם האמינו בזה בכל ליבם, והיו מוכנים למסור את הנפש של עצמם ושל הילדים שלהם. אז מה העניין באברהם אבינו? אברהם אבינו, בסדר, אברהם אבינו, אבל יהודים אחריו עשו דברים לא פחות. והתשובה היא, זה רב חיים מוולוז'ין אומר, כתוב במשנה במסכת אבות, 10 דורות מאדם הראשון ועד נוח. ואחר כך כתוב 10 דורות מנוח ועד אברהם. משנה הבאה, 10 ניסיונות נתנסה אברהם אבינו. למה כאן המשנה מוסיפה את המילה אבינו? עוד פעם, המשנה אומרת 10 דורות מאדם עד נוח ו10 דורות מנוח ועד אברהם. זהו, לא כתוב אבינו. משנה אחר כך, 10 ניסיונות נתנסה אברהם אבינו. אומר רב חיים מוולוז'ין, פשוט מאוד. מפני ש... אברהם אבינו עמד ב10 ניסיונות אלו, והכניס בגנים של כל הצאצאים שלו, שיהיו מסוגלים לעמוד בניסיונות כאלו. נכון, יהודים פשוטים גלו מספרד, כדי לא לנשק את הצלב. נכון, יהודים פשוטים מסרו נפשם ונפש בניהם ובנותיהם, על מזבח האמונה. אבל מאיפה היה להם הכוח הזה? מאברהם אבינו. אברהם אבינו נתן את הכוח לכל הצאצאים שלו לעמוד בניסיונות האלה. אברהם אבינו הלך ונתן את הכוח ללכת. אברהם אבינו הקריב את הבן שלו ונתן לנו את הכוח לעשות את זה אחריו. לכן אומרת המשנה, 10 ניסיונות נתנסה אברהם אבינו ועמד בכולם. עמד בכולם ונתן לנו לצאצאים שלו את הכוח לעמוד גם אנחנו בניסיונות. אברהם אבינו מגיע לארץ ישראל, ואז ויהי רעב בארץ. וזה מדויק, אומרים בעלי הדרוש, ויצאו ללכת ארצה כנען, ויבואו ארצה כנוען, עם קמץ. ויצאו ללכת ארצה כנען, כתוב עם פתח. ויבואו ארצה כנען, כנוען, כתוב עם קמץ. אז אומרים הבעלי הדרוש שזה רמז לזה שאברהם אבינו הלך אל הארץ הטובה, בטח השם ייתן לו איזה משהו, בסוף הוא בא לשם ויש רעב. הוא בא לארץ פתוחה ובסוף זה הגיע לארץ כמוצה, ארץ שאין בה שום דבר. ואז אברהם אבינו יורד למצרים, כל הדרך הזאת הולך ביחד איתו, לוט. באים למצרים וכל הסיפור שהוא, המלך פרעה לקח את שרה, ואחרי זה קיבל נגעים גדולים, ושחרר את שרה ונתן לה מתנות, ואחרי כל זה הם חוזרים לארץ, ופתאום בלגן. יש ריב בין רועי לוט, בין רועי אברהם. מה קרה כאן? מה היה? למה? ואז כתוב שאברהם אבינו אמר לו, ייפרדנה מעליי, עם השמאל והימינה ועם הימין והשמאילה, אנחנו לא יכולים להמשיך ביחד. ולוט הלך, לאן הוא הלך? לסדום. מה קרה כאן? לא כתוב לכאורה מספיק הסבר, מה היה? מה הייתה המריבה הגדולה הזאת? אברהם אבינו שמקרב את כל העולם, בדיוק את האחיין שלו הוא לא יכול לקרב. אז שמעתי פעם מהרב ברזל, בשם אביו, רב עזרא ברזל, זכר צדיק לברכה, הוא אמר כך, בספר דברים כתוב, ותרגנו באוהליכם ותאמרו, בשנאת השם אותנו הוציאנו מארץ מצרים. וזה פלא גדול, אבותינו אמרו שהקדוש ברוך הוא הוציא אותנו ממצרים בשנאה? איך אתה יכול להגיד דבר כזה? מה, אתה רוצה להגיד לי שהעשרת המכות זה היה כי השם שנא אותנו? שקריאת ים סוף זה היה כי השם שנא אותנו? שמן במדבר 40 שנה זה כי השם שונא אותנו? איך אתה יכול להגיד דבר כזה? אז רשי כבר עושה את החשבון. רשי אומר ככה, יש שדה של שקיה ויש שדה של בעל. שדה של שקיה, אתה צריך לעמול, להשקות את השדה, להביא צינורות, זה לא דבר פשוט. לעומת זאת, שדה של שקיה, זה שדה שמושקע מהגשם, או שדה על שפת הכינרת, אתה צריך להרים את הסכר, והשדה מקבל את מים. כמובן, שהרבה יותר נוח שדה של שקיה מאשר שדה של בעל. ארץ מצרים זה שדה של שקיה. הרי יש את הנילוס, והשקית ברגלך כגן הירק. וארץ ישראל זה ארץ שלמטר השמיים תשתה מים, ואתה צריך לרכבות כל היום שירד גשם, ואתה צריך להתפלל, ואתה צריך להתענות, וזה לא פשוט. אמרו בני ישראל, אם באמת אתה אוהב אותנו, היית צריך לקחת את המצרים לארץ ישראל, ואותנו להשאיר במצרים, כי זו שדה הרבה יותר טובה. אם הוצאת אותנו ואת המצרים השארת, כנראה שאת המצרים אתה אוהב ואותנו אתה שונא. וזה היה הטענה. אבל אם ככה, אז לכאורה הם צודקים. אמר הרב ברזל, לא, הם ממש לא צודקים. כי עיקר המטרה ועיקר הסוד של כל הצורך הזה להתפלל, כל הצורך הזה לאכול וממילא הקושי בפרנסה, זה כדי שנתפלל, כדי שיהיה לנו קשר עם הבורא. הנחש שקיבל עונש, אמר לו הקדוש ברוך הוא, אתה תאכל אפר, כל מה שתטעם יהיה לזה אותו טעם, אז לא תצטרך לרדוף אחריי. אז מה העונש פה? העונש הוא שאני לא רוצה לשמוע אותך. בן אדם שצריך לאכול, אז צריך פרנסה, ואז הוא כל היום מתפלל. אז התפילה הזאת זה בשבילנו, יש לנו קשר עם הבורא. כשלא מבינים את הנקודה הזאת וחושבים שהתפילה זה איזה כספומט כדי להוציא מהבורא כל מיני דברים, אז זה התשעה באב הכי גדול. ותרגנו באוהליכם, ותרגנו הזה זה היה ליל תשעה באב שהמרגלים חזרו. וזה נקרא נרגנות, לא הבנתם? לא הבנתם שאני עושה את זה בשבילכם כדי שתשתו מים ממטר השמיים ותצטרכו להתפלל ויהיה לכם קשר איתי ושזה התכלית של הכל. אם את זה לא הבנתם, אז זה תשעה באב באמת. ועכשיו נחזור לעניין שלנו. אמר הרב ברזל, לא, תלך עם אברהם אבינו כל הדרך. והוא ראה כל הזמן אברהם אבינו מתפלל, משתחווה, בונה מזבח. והוא חשב שזה הדרך, ככה צריכים לעשות. אין דרך אחרת. ואז הוא הגיע למצרים, ופתאום הוא ראה שאפשר גם אחרת. מי צריך את הקדוש ברוך הוא? יש מספיק מים, יש נילוס, יש דגים. לא צריך את הקדוש ברוך הוא, בשביל מה כל היום להתפלל? חזרו לארץ ישראל, והוא התחיל לגזול. אומר לו אברהם אבינו, מה איתך? והוא מתחיל להסביר, זה שלי, ככה, תירוצים. היסוד היה שהוא הבין שלא צריך את הקדוש ברוך הוא, אפשר להסתדר גם בלעדיו. אמר לו אברהם, תראה, אני מוכן לקרב כל אחד, אבל לא את הצדיקים. אתה כזה צדיק? אני לא יכול לקרב אותך. תלך. לאן הוא הלך? והיסה לוט את עיניו, וירא את כל כיכר הירדן, כי כולה משקה כגן השם, כארץ מצרים. הנה לך הסוד, למה לא תלך? לא תרצה להיות כמו במצרים. לא צריך את הקדוש ברוך הוא, לא צריך להתפלל, אני מסתדר גם בלעדיו. וזה היה הסוד של הפירוד הגדול, אי אפשר להסתדר ככה. אברהם אבינו מבין שהיסוד של תפילה הוא לא כדי להשיג משהו מהקדוש ברוך הוא, בדיוק הפוך. הקדוש ברוך הוא יכל לברוא את האדם, כל אחד ייוולד 200 קילו, ולאט לאט הגוף יעכל את עצמו, ושיגמר ימותו. למה צריך לברוא את האדם עם מערכת עיכול, שכל החיים צריך לדאוג לאוכל, ומילא צריך פרנסה, ומילא, איזה בלגן, בשביל מה כל זה? התשובה היא כדי שתתפלל. התכלית של האדם זה לקשר עם הקדוש ברוך הוא, ואם את זה אין, אז אין כלום. ייפרדנה מעליי עם השמאל ואימינה, עם הימין והשמאילה. לאן הלך לוט? כגן השם, כארץ מצרים. אבל אחרי שלוט נפרד, אז השם מדבר עם אברהם אבינו. אומר רשי, כל זמן שהוא היה איתו, אז השם לא דיבר איתו. ברגע שלוט עזב, עזב הרשע, עכשיו אפשר לדבר. אבל בואו נחשוב רגע, איזו תחושה של החמצה, של כישלון, הייתה צריכה להיות לאברהם אבינו, בזה שהוא לא הצליח לקרב את לוט. כל כך אברהם אבינו עובד על קירוב רחוקים, ועל גיור של גויים לעשות אותם יהודים ומאמינים, ונותן לאנשים לאכול הכל כדי שיברכו את השם, ומסביר להם מי השם וכולי. עם האחיין שלו הוא נכשל, עם גיסו, עם אח של שרה אמנו. איזה תחושה של כישלון צריכה להיות לאדם כזה? ועל זה אמר פעם רב אברום, פעם הראשי ושל תורה ודעת בארצות הברית, זכר צדיק לברכה, הוא דיבר פעם לפני מחנכים, והוא אמר שלפעמים יש רחמנה ליצלן חניך שלא הצלחנו איתו. ניסינו, השתדלנו, וזה לא הלך. והתחושה היא תחושה של כישלון. אמר, תראו, זה לא נכון. זה נכון שנכשלנו, אבל מה שעשינו לא היה לחינם. מה הכוונה? הוא אמר, כתוב בתורה שאם אדם מסית ומדיח לעבוד עבודה זרה, כמו שכתוב, כי יסיתך אחיך בן אמך, ואור רעך אשר כנפשך בסתר לאמור נלך ונעבדה אלוהים אחרים, אז צריכים להרוג את המסית הזה. יש לי שאלה, המסית הזה הצליח להסית או לא? התשובה היא כמובן לא. כי אם הוא היה מצליח, הרי אף אחד לא היה יודע על זה. זה שאנחנו יודעים שהוא הסית, זה מפני שהבן אדם הזה ניסה להסית ולא הצליח, ואז המוסת בא והודיע לבית הדין. אז אם הוא לא הצליח, אז למה הורגים אותו? אומר רב ישראל סלנטר, הוא ניסה, זה מספיק. אומר רב אברום פעם, אם ככה, כשאנחנו משתדלים לקרב, כשאנחנו משתדלים להרים בחור, כשאנחנו משתדלים לגדל את הצאצאים שלנו, את החניכים שלנו, ואם חס וחלילה קרה שלא הצלחנו, אבל ההסתה שהסתנו לדבר טוב נחשבת לא פחות, שהרי מידה טובה מרובה פי 500 ממידת פורענות. אז אם המסית ומדיח הזה שרצה להסית לעבודה זרה ולא הצליח, הוא נהרג על זה כי הוא רצה להסית, אנחנו שמסיתים לדברים טובים, לעבודת השם, ליראת השם, ללימוד תורה, לכל הדברים האלה, גם אם לא הצלחנו, עדיין מרובה מידה טובה פי 500 ממידת פורענות. בהמשך הפרשה אנחנו לומדים על אברהם אבינו שיצא להילחם כנגד ארבעת המלכים שכבשו את סדום ולקחו את לוט בשבי. מה פתאום הם לקחו את לוט בשבי, ובפרט שמופיע שם פסוק מאוד משונה מבחינת העברית. הפסוק אומר, ויקחו את לוט ואת רכושו בן אחי אברהם. הרי היה צריך להיות כתוב, ויקחו את לוט בן אחי אברהם ואת רכושו. מה זה ויקחו את לוט ואת רכושו בן אחי אברהם? אז אומר לא פרדס יוסף, רבי יוסף סלנט, אומר, אתה יודע מה היה הרכוש של לוט? לוט היה דומה שתי טיפות מים לאברהם אבינו. ובמדרש כתוב שכשאברהם יצא מכבשן האש, הוא הלך ופתח את הבית מלון שלו שם בבאר שבע, במדבר, וקירב אנשים. יום אחד בא נמרוד. תיישב שם בבית מלון, אחרי שבוע, שבועיים, אומר לאברהם, אבינו, כל הכבוד, באמת יפה, לא האמנתי מה שסיפרו לי, אבל תשמע, זה עוד יותר ממה שחשבתי. אומר לו, אברהם, אבינו, בסדר, כמה אתה משלם? אמר, אמרו לי, זה בחינם. אמר לו, כן, לכולם זה בחינם, כי אני אמרתי שיבוא אלוקים וישלם לי. אבל אתה הרי אלוהים, נו, אז בוא תשלם. עלה לי להקים את המלון כמה מיליוני דולר, עולה לי להחזיק את זה כל שנה כמה מיליוני דולר, בבקשה, תשלם. אומר לו, נמרוד, מה הקשר? אמר לו, מה הקשר? הרי אתה אומר שאתה אלוהים. אז בבקשה, תשלם. אתה רוצה להגיד לי שאתה לא? תן לי את זה בכתב, אתה יכול ללכת בלי לשלם. ולנמרוד לא הייתה ברירה, והוא נתן לו את זה בכתב, וזה התפרסם, ונמרוד השתולל. השתולל, אבל מה הוא יכול לעשות? עד שעלה בדעתו רעיון. לאברהם אבינו יש אחיין דומה לו שתי טיפות מים, כמו שרשי אומר, כי אנשים אחים אנחנו דומים בקלסטר פנים. אני אקח את לוט בשבי, אני אעשה לו סיבוב הופעות, בכל מקום הוא יבוא ויגיד אני אברהם, ואני מודה שהפתק הזה היה שקר. ואז אני מרוויח פעמיים, א', אני חוזר להיות אלוהים, ואברהם אבינו יוצא שקרן. את זה הם רצו, ולכן כתוב, היקחו את לוט, ואת רכושו. מהו הרכוש של לוט? בן אחי אברהם. זה שהוא דומה לאברהם, זה מה שהם רצו. ואברהם אבינו שומע את זה ויוצא למלחמה נגד ארבעת המלכים. מוכן גם למות במלחמה הזאת. למה? כי אם הוא ימות, אז גם אז הוא מונע את החילול השם הזה. כי אם הוא מת, איך הוא מופיע? אז אברהם אבינו היה מוכן לצאת למות במלחמה הזאת. הוא יצא עם אליעזר, וכתוב שהם באו ועשו שם מלחמה ניסית. אליעזר קיבל מאברהם חופן של גרגירי חול, זרק את זה וזה הפך לחרבות. אם היה שם גם קש, זה הפך לחיצים. וכך בכמה כפות חול הוא גמר את המלחמה. זה היה קידוש השם עצום. האמת שבתורה כתוב שהיו 318 ילידי ביתו. אבל רשי אומר ש-318 בגימטריה זה אליעזר. אז רק אליעזר הלך עם אברהם אבינו. עד כאן מה שכתוב בתורה. עכשיו יש גמרה במסכת סוכה, שבאה אישה אחת וצעקה שיושבים בסוכה גזולה. יושבים בסוכה גזולה, מה קרה? גנבו לה עצים ושמו את זה על הסכך. אז ממילא זה גזול וזה לא בסדר. ולא התייחסו אליה. אז היא צעקה, אישה שלסבא שלה היה 318 עבדים, לא מתייחסים אליה? ככה היא צעקה. וזה פלא. כי מה פירוש האישה הזאת היה לה 318 עבדים? ולהם שיושבים בסוכה, לא היה את הסבא הזה. זה אותו סבא. וחוץ מזה, מה זה קשור עכשיו? שלסבא, לאברהם אבינו היה 318 עבדים. מה זה קשור? אומרים בעלי הדרוש, אליעזר זה 318 בגימטריה. יאוש זה 317 בגימטריה. כלומר, אליעזר זה אחד יותר. אין יאוש זה אליעזר. השם עוזר. אליעזר זה אין יאוש, זה אחד יותר מייאוש. אברהם אבינו הולך למלחמה עם אליעזר? איך אפשר? זה מלחמה נגד 2 מיליון חיילים שם היה לפי חז"ל. בגמרא במסכת סנהדרין. אז איך אתה הולך? והתשובה היא, הוא הלך עם אליעזר. הוא הלך עם הקדוש ברוך הוא. הוא הלך עם הדבר הפשוט שאין ייאוש בעולם כי הקדוש ברוך הוא קיים. וזה מה שצעקה אותה אישה. אישה שלסבא שלה היה 318 עבדים. הכוונה, אתם חושבים אולי שהתייאשתי? לא. אני זאת שלסבא שלי היה 318, זה אחד יותר מייאוש, אני לא התייאשתי. ואל תחשבו שאתם יכולים לשבת שם. המשך הגמרא לא משנה כרגע, אבל הרעיון הוא שאליעזר זה 318, זה אחד יותר מייאוש, כי מי שיש לו את הקדוש ברוך הוא, אין לו ייאוש בעולם. בסוף אותה מלחמה, אברהם אבינו הרג את כולם, ומלכי צדק מלך שלם יצא לקראתו, והוציא לחם ויין, והוא כהן לאל עליון. כך כתוב בבת תורה. אז הרב פאפו, הפלא יועץ, יש לו ספר על התורה, והוא כותב שם שהיה פעם צדיק ורשע שבאו לדין בשמיים, והצדיק נכנס קודם. הרשע עמד בחוץ והקשיב איך מתנהל הדיון, כי הוא רצה להתכונן. ואז הוא שמע שביקשו מהצדיק את הסדר יום שלו, והצדיק אמר, קמתי, התפללתי, אכלתי, ואז הוא שומע שנותנים לו שכר על נטילת ידיים, על ברכות השחר, שכר הליכה לבית הכנסת, על ההליכה עצמה, והשכר על התפילה, ועל התפילין, ועל הציצית. ואחרי זה שהגיעו לארוחת בוקר, שואלים אותו, רגע, ומה אכלת? הוא מתחיל להגיד, אכלתי שתי פרוסות, אכלתי קצת גבינה, קצת ירקות. או, יפה מאוד, גם על זה מגיע לך. הוא בחוץ, התחיל לעשות חשבון, תראה, בית כנסת אין לי, נטילת ידיים אין לי, אבל ארוחת בוקר, אכלתי הרבה יותר, אז נתקזז. הגיע תורו, נכנס והוא מספר להם מה הוא אכל, והם אומרים לו, בסדר, גם על זה אתה תקבל עונש. אומר להם, סליחה? וכי מסו פנים יש בדבר? מה הולך כאן? אמרו לו, אתה לא מבין מה הולך כאן? בוא תשמע. אם בן אדם מתפלל ולומד ומקיים את המצוות ושומר את השבת ומאמין בהשם, אז מה לעשות? הוא עושה סך הכל בן אדם, הוא צריך גם לאכול, אז משלמים גם על האכילה. אבל אם את העיקר אין לך, אז מה אתה רוצה שנשלם לך על האכילה? פה לא משלמים על אכילות, פה משלמים על עבודת השם, רק הקדוש ברוך הוא שם את בן אדם בתוך גוף. אז הוא צריך להתחתן, והוא צריך להוליד ילדים, והוא צריך לחתן אותם, והוא צריך ללמד אותם, והוא צריך, לכל זה גם צריך כסף, אז הוא גם צריך להתפרנס. אז אנחנו משלמים על הכל, אין בעיה. אבל לא אם אין לך את העיקר. וכמו שמסבירים על מה שאמר שלמה המלך בקהלת, הבל הבלים, אמר קהלת, הבל הבלים, הכל הבל. אז אם ככה, בוא נלך להתאבד, מה אתה רוצה? מה אתה אומר הכל הבל? אז אין שום דבר? נו, אז גמרנו, אז בוא נסגור את הבסטה. אומר רבינו הקדוש הבן איש חי, ישב פעם המורה ולימד את הילד, זה אחד. אתה מבין מה זה אחד? הנה תפוז, אחד. אתה רואה? הנה. זה שתיים. אתה יודע מה זה שתיים? הנה שני תפוזים. זה שלוש. והנה שלושה תפוזים. וכך הסביר לו עד תשע. בסוף הוא אומר לו, ועכשיו תראה, זה, העיגול הזה, זה נקרא אפס. שואל אותו הילד, מה זה אפס? אמר לו, אפס זה אפס, זה כלום. אמר לו, בסדר, אבל כמה תפוזים זה? אומר, לא, אפס זה לא תפוזים, זה כלום. אין, אפס, אפס, כלום. אומר הילד, אם זה כלום, אז בשביל מה צריך את זה? אמר לו המורה, חמודי, לבד זה כלום. אבל אם זה עומד ליד מספר, זה מגדיל אותו פי כמה. אומר הבן איש חי, זה אמר שלמה המלך. הבל הבלים, אמר קהלת, העולם הזה כולו הבל. אבל זה בתנאי שהכל הבל. אבל אם יש לך את השבת ויש לך את התפילין ויש לך את האמונה ויש לך את השמע ישראל, אז העולם הזה הוא בכלל לא הבל. הכל הבל? אז זה באמת הבל. אבל אם לא הכל הבל, אם יש לך את המצוות, אז ודאי שצריך את העולם הזה. אתה מבין? איפה כל זה רמוז? אומר הפלא יועץ, ומלכי צדק, מלכי זה הקדוש ברוך הוא, מלכי צדק, הוציא, הוא נותן שכר גם על לחם ויין, אבל רק בתנאי אחד, והוא כהן לאל עליון. אם האדם הוא כהן לאל עליון, אם האדם עושה את המצוות, שומר את השבת, את האמונה, את התפילין, את הציצית, האדם הזה מקבל שכר גם על לחם ויין, מלכי צדק, מלך שלם. מלכי צדק, הקדוש ברוך הוא מוכן לשלם גם על לחם ויין, גם על האכילות. הכל הוא מוכן לשלם, רק בתנאי אחד. והוא כהן לאל עליון. נסיים בסוף הפרשה. יש לנו את המצווה הנכבדה והנוראה הזאת של ברית מילה, שנכרתו עליה י' ג' בריתות, והקדוש ברוך הוא מקפיד על זה, ומי שכן זוכה להיות נימול. אז כתוב בגמרא שאברהם אבינו יושב על פתחו של גיהנום, ולא נותן למי שנימול להיכנס לשם. והדברים גדולים מאוד, ברית מילה, ברית מילה, עליה הגמרא אומרת שכל מצווה שעשו ישראל בשמחה, אז עד היום בני ישראל ממשיכים לשמור, והדוגמה לזה זה ברית מילה. ככה זה אומרת הגמרא, וככה זה במציאות עד היום. אפילו אנשים רחוקים עושים ברית מילה ועושים סעודה ושמחים. יש לזה הסבר. ההסבר הוא זה, מה שקיבלו בשמחה עד היום עושים בשמחה. זה הגמרא במסכת שבת דף קוף למד. כשהקדוש ברוך הוא פונה לאברהם אבינו, הוא אומר לו, אני כל שקי, התהלך לפניי והיה תמים. עכשיו, מה זה כל שקי? אז השין דלת יוד זה תמיד, זה אני שאמרתי לעולמי די. טוב, מה זה קשור לפה? אני שאמרתי לעולמי די, אני אומר לך, יתהלך לפניי והיה תמים ותעשה ברית מילה. מה זה שייך לברית מילה? שאמרתי לעולמי די? אז ידועים הדברים שאמר פעם טורנוסרופוס הרשע לרבי עקיבא, הוא שאל אותו, תגיד לי, מה יותר טוב, מה שבני אדם עושים או מה שהקדוש ברוך הוא עושה? עכשיו רבי עקיבא הבין מיד מה הוא רוצה, אז הוא אמר לו, ודאי שמה שבני אדם עושים. הראיה, שהקדוש ברוך הוא הוציא רק חיטה מהאדמה, והאנשים תוכנים את זה ועושים מזה עוגות, עושים מזה לחם. אז אתה רואה שמה שבני אדם עושים זה יותר טוב. אמר לו טורנוסרופוס, בסדר, אני התכוונתי לשאול, למה הקדוש ברוך הוא, אם הוא רוצה שיהיה אדם נימול, למה הוא לא מייצר אותו ככה? למה הוא לא יוצא מהבטן נימול? למה אתם עושים מה שהקדוש ברוך הוא לא ברא? אמר לו רבי עקיבא, אני ידעתי שזה מה שאתה מתכוון, לכן אמרתי לך, אדם צריך להשלים את העבודה. טוב, מה היסוד כאן? אומרים המפרשים דבר ממש ממש נפלא. הקדוש ברוך הוא אמר, תוצא הארץ דשא עשב, מזריע זרע למינהו. מה קרה? האדמה מתחילה עם גרגיר שבתוך האדמה הוא נהיה כלום. הוא ממש חדל להיות. מתוך הריקבון הזה מתחיל לצאת עשב. העשב הזה הוא כלום. אחר כך מתוך זה גדל גבעול, וגם זה כלום. מתוך הגבעול מתחילה לצאת השיבולת, שגם היא רק כיסוי לגרעינים. אבל הגרעינים לא צומחים בתור גרעינים, הם צומחים בעצמם בתוך כיסוי, בתוך פסולת, בתוך מה שאנחנו קוראים תבן, בתוך מה שאנחנו קוראים צריך לעשות דישה בסוף האספה של הגרעינים, כדי להוריד את כל התבן הזה. ואז יש את הגרעין. זאת אומרת, התחלת הגידול הוא כלום, אחר כך יש עשב, אחר כך יש גבעול, אחר כך... וכל זה לאט לאט נהיה יותר ויותר קרוב לתכלית. וזה נעצר איפה? בגרעין. למה נעצר בגרעין? התשובה היא כי הקדוש ברוך הוא אמר לעולמו, די. ואם הוא לא היה אומר די, אז הגרעין היה תוכן את עצמו והופך להיות לחם. אומר הקדוש ברוך הוא, אני הוא שאמרתי לעולמי די. כלומר, השארתי לבני האדם לעשות פעולות, להפוך את החיטה ללחם. אז אני אומר לך שגם אדם נולד בלי ברית מילה, אבל אתם תעשו ברית מילה. וזה הקשר, אני כל שקי, אני שאמרתי לעולמי די. אני אומר לך, יתהלך לפניי והיה תמים ותעשה ברית מילה, ואם תשאל, אז למה לא נולדים ככה? מאותה סיבה שהחיטה לא הופכת להיות לחם על העץ. למה? כי אני אמרתי לעולמי די. רציתי שבני האדם יעבדו ויוציאו את התכלית הרצויה ממה שאני עשיתי. לכן כל יהודי מל את הבן שלו בגיל 8 ימים, וזה התהלך לפניי והיה תמים ואתנה בריתי ביני וביניך. יש ברית של דם בינינו לבין הקדוש ברוך הוא, וברחמיו הוא יגן עלינו בזכות הברית הזאת, בזכות שעם ישראל שומרים עד היום את הברית. ייתן הקדוש ברוך הוא בלב כל השונאים שלנו שיפסיקו, ושיהיה לנו טוב, והקדוש ברוך הוא יגאל אותנו, הכל בזכות הברית שעליה נאמר, אם לא בריתי יומם ולילה, חוקות שמיים וארץ, לא שמתי שבת שלום.
האזנתם לשיחתו של הרב שלמה לוינשטיין.